לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, תצב בחשוון תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. במוצאי שבת הקרובה מתוכנן להתקיים בתיאטרון תמונה שבתל אביב, אירוע לכבודה של דארין טאטור, משוררת ערבייה ישראלית שהורשעה בעבר ונכלאה באבון הסתה ותמיכה בטרור. ממש בחודשים האחרונים יצאה מבית הכלא. המשנה לראש עיריית תל אביב, ארנון גלעדי, פנה לשרה מירי רגב בדרישה להפסיק את תקצובו של התיאטרון. הוא יהיה איתנו כדי לספר ולהסביר. חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו, מעלה על שולחן הכנסת הצעת חוק חדשה, לפיה כל מי שלא יצביע בבחירות לא יזכה ליום השבתון שהמדינה מעניקה ביום הזה. בבחינת יצביעו יקבלו חופש, לא יצביעו יעבדו. הוא יהיה איתנו כדי להרחיב על הצעת החוק שלו שמבקשת לתקן את חוק השבתון ביום הבחירות, שלטעמו נחקק בחופזה ומבלי להתייחס למשמעויות הכלכליות של יום שכזה. נארח כאן גם את משה ליאון, המועמד לראשות עיריית ירושלים. הוא משוכנע שהוא ינצח בבחירות כבר בסיבוב הראשון. נשמע ממנו מניין הביטחון וגם עוד כמה פרטים על ההתמודדות, על התכנונים ליום שאחרי, על הצל הגדול שאולי הולך אחריו בדמותם של השרים דרעי וליברמן, ועל יחסה של הציונות הדתית בבירה להתמודדותו. נספר כאן גם על מיזם חדש ומשותף למכללת אורות ישראל ועמודת זהות, מיזם שמקיים החל מהשנה הכשרה מקצועית אקדמית לבנות השירות הלאומי שעוסקות בהוראת זהות יהודית בבתי הספר. נשמע על כך עם מנכ״ל זהות ישראל בן פזי. וגם על אפליקציה חדשה נדבר, אפליקציה שמבקשת לסייע להורים לסדר את היום של ילדיהם. רועי סבח, מפתח האפליקציה, יסביר לנו איך בעזרת צלצולים, אולי מטרידים, רטט והודעות, נחזיר את הילדים לעולם המציאות, מעולם המסכים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום למועמד לראשות עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום לך.
שלום רב.
סיבוב ראשון או שני?
בעזרת השם, סיבוב ראשון, וככה נראה.
יש סיכוי באמת לסיבוב ראשון? תסביר לנו איך, תנתח לנו את הנתונים.
תראה, יש לי תמיכה רחבה מאוד בציבור הרחב, שאינו חרדי. כלומר, אם אתה לוקח את הציבור החרדי שתומך בי, ומוסיף לכך את התמיכה הרחבה בציבור הכללי, אתה בהחלט מגיע לניצחון בציבור הראשון של משה ליאון.
שזה אומר 41%, אתה אומר יש לך בכיס.
כן, בהחלט. אז אולי אפילו יותר.
כן. מה לגבי הציונות הדתית, שממשיכה להפנות לך עורף? לפחות ההנהגה שלה.
אני דווקא חושב שאתה מציג מסקנה נכונה. אני חושב שדווקא התושבים עצמם, הציונות הדתית, התושבים מהציונות הדתית, החלט דווקא מביאים בזמן האחרון תמיכה רחבה.
את זה אתה רואה מה, במפגשים אישיים?
אני רואה, מעבר למפגשים, אני רואה בפניות שיש אליי, שהם לא מסכימים בהחלטת ההנהגה של הציונות הדתית, שהם תומכים במישהו אחר, אלא הם תומכים בי. אותם אנשים מתקשרים אליי, ואנשים מרכזיים מאוד, גם במרכז של חברי מרכז הבית היהודי בירושלים, וגם סתם חברי בית יהודי, שמתרעמים על כך שהתמיכה ניתנה לאלקין ולא לי. אני חייב לומר לך שמיום ליום התמיכה הזו גוברת, זה אפילו מרגש במיוחד, כי כמו שאתה יודע, אני...
זאת תמיכה שאתה ממש יכול לציין שמות, או שאנשים לך, אני איתך, אבל אל תגיד?
לא, ממש, אנשים יוצאים החוצה, אנשים מפרסמים, אנשים מבקשים לפרסם, שבוע שעבר פרסמתי מודעה של תמיכה של מרכז הבית יהודי, וגם בשבת הקרובה, בסוף שבוע הקרוב, גם תהיה מודעה דומה, אבל עם הרבה יותר חברי מרכז והרבה יותר חברי הבית היהודי. אני חושב שזה משהו שהיה מתבקש, ולא היה מובן מאליו כפי שניסו לצייר את
זה. זה נשמע כמעט כמו מרד בתוך הבית היהודי נגד ההנהגה שם.
אני לא הייתי קורא לזה מרד, אני הייתי קורא לזה בהחלט, אתה יודע, דמוקרטיה. ואני כבן הציונות הדתית, התחנכתי על ברכי הציונות הדתית. ילדיי התחנכו על ברכי הציונות הדתית. גם נכדיי כרגע הם מתחנכים על הציונות הדתית. אז כאילו מה? אין סיבה שלא תהיה תמיכה.
גם אלקין הוא כזה, גם הוא בן לציונות הדתית, גם הוא שייך, המשפחה וכו'. בהקשר הזה...
לכן מלכתחילה, הייתי מצפה שיהיה חופש פעולה. מכיוון שבאמת מתמודדים שני אנשי ציונות דתית, למרות שאני חושב שאני הרבה יותר ראוי, אבל מכיוון שמתמודדים שני אנשי ציונות דתית, תיתנו חופש פעולה, למה להתערב? לא הייתה שום סיבה למנהיגות של הציונות הדתית להתערב בקביעה במי לבחור. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, למזלנו, אנחנו חיים בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה מצביעים את מי שרוצים.
אז אתה אומר, אולי הייתה להם סיבה להתערב, אבל אולי מה שמניע אותם זה החשש שמלווה אותך, נדמה לי מהיום הראשון שאתה מתמודד, החשש מהצל הגדול של שני הנפילים, ליברמן ודרעי, ואומרים מנהיגי הציונות הדתית, אם הם איתו וכנראה שהם איתו, אנחנו עם מישהו אחר.
כמו שאתה יודע, אלקין היה מאוד מאוד רוצה לקבל תמיכה כל כך רחבה מש"ס, ותמיכה כל כך רחבה מליברמן. גם אני יודע שהוא שוחח איתם על זה. ולכן, אתה יודע, כדי לנצח בבחירות לרשות העיר ירושלים, אתה חייב להיות מקובל על כלל האוכלוסיות. אתה לא יכול להיות מקובל רק על הציונות הדתית, כמו שאתה לא יכול להיות מקובל רק על החילונים. אתה צריך גם את הציונות הדתית, גם את החילונים, וגם את החרדים. ואני מקווה שבעזרת השם הצלחתי להשיג את זה, ואני מאוד שמח על מה שכרגע אני רואה ומרגיש בשטח. אני מקווה שהמומנטום הזה יימשך. בעזרת השם אני אנצח בסיבוב הראשון.
והצל הגדול הזה של דרעי וליברמן עבור האזרח אין צל כזה?
ממש לא מסכים למילה צל. בסך הכל מדובר פה על מפלגה גדולה מאוד של 35,000 מצביעים לש"ס מתוך 250,000 שמגיעים לקלפי. זה מספר גדול מאוד, ואני מאוד גאה על כך שקיבלתי מהם תמיכה, כמו שאני גאה על כך שאני מקבל תמיכה מהציונות הדתית, וכמו שאני גאה על כך שאני מקבל תמיכה רחבה מאוד מהמסורתיים בעיר, בהחלט, וכמו שאני מקבל תמיכה מדגל. בסופו של דבר, אני מקבל תמיכה מכולם. זה שברקת בזמנו יצר את הספין דרעי ליברמן, וגם עכשיו אלקין ניסה לחכות אותו חיקוי זול, זה עדיין לא אומר שרק דרעי וליברמן תומכים בי, אלא זה אומר שדרעי וליברמן ושאר מנהיגי המפלגות ושאר התושבים תומכים בי, וזו העובדה. בסופו של דבר, אתה יודע, האמת יוצאת לאור ומתגלה, ומתברר שאני מקובל מאוד מאוד על חלק גדול מתושבי ירושלים.
ולתמיכה הזאת יכול להיות שיהיה מחיר. תמיכה, אתה אומר שאתה מאוד מכבד אותה, ואפשר לומר שהיא מייצגת באמת...
איזה מחיר יכול להיות לשר ביטחון כזה גדול וכזה טוב במדינת ישראל? איזה מחיר אני יכול לתת לו?
לדרעי אתה יכול לשלם מחיר כשהוא יבוא ויגיד לך, תשמע, אני צריך פרויקטים כאלה וכאלה, לציבור החרדי, לציבור השאסי.
אני רק רוצה להזכיר לך ששאס הייתה חלק בלתי נפרד מהקואליציה של ברקת, גם בחמש שנים האחרונות וגם לפני כן, והחרדים הם חלק בלתי נפרד מהקואליציה בירושלים. אני רוצה לומר לך שישנם 14 חברי מועצה כרגע מתוך 31, זה כמעט אוטוטו עובר את ה-50%, ולכן צריך לכבד את החרדים, כמו שאני מכבד את שאר האוכלוסייה. ובסופו של דבר צריך לדעת שישנם למעשה פה אפילו זכות גדולה שאני, שמייצג את הציונות הדתית, שאני בין הציונות הדתית, עומד באמצע בין החרדים לבין החילונים, ואמור בסופו של דבר לקשר בין כלל האוכלוסיות.
ביום שבמידה ובאמת אתה מקבל, לא משנה סיבוב ראשון, סיבוב שני, תקבל את כהונת ראש העירייה, תוכל לעבוד עם השר לענייני ירושלים במידה והוא ימשיך להיות כזה?
בהחלט.
למרות כל ההתחות האשמה והדיבורים הלא נעימים.
בהחלט, בסופו של דבר אני חושב שיש הערכה הדדית בינינו. אנחנו מכירים אחד את השני ומוכירים אחד את השני. אגב, יש לנו פאנל כמעט כל יום של כל המתמודדים ביחד, ואנחנו יצרנו אווירה טובה מאוד בינינו.
זה מעין מסע משותף.
בחירות זה בחירות. כן, בהחלט, בחירות זה בחירות, ובסופו של דבר הציבור קובע מי ינצח, ולאחר מכן חייבים להמשיך הלאה, קדימה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך על כמה מההבטחות שאתה מוסר לציבור הירושלמי. אתה מדבר על חוגים חינם, על חנייה, כל הדברים האלה, דברים שיש להם הרבה מאוד עלויות. מאיפה זה מגיע?
אני לא יודע מאיפה אתה מביא את המילה הרבה עלויות. אבל אני רוצה לומר לך, יש כמה עובדות. תושב תל אביב הוא לא משלם על כחול לבן בכל רחבי תל אביב. תושב רמת גן לא משלם על כחול לבן בכל רחבי רמת גן. תושב ירושלים, אם זה לא בשכונה שלו, הוא משלם בכל מקום על כחול לבן. אין שום סיבה שהוא ישלם. אני רוצה שתושבי ירושלים ירגישו שמקבלים את אותם תנאים כמו תושבי תל אביב. זו השאיפה שלי, לדאוג לתושב. ולכן צמצמתי את זה לשעה עד שעתיים. כלומר, אתה מגיע לסופרמרקט לקנות משהו, ואתה מכנה את הרכב בכחול לבן, אין שום סיבה שתפעיל את הפנגו, או שתשלם על שעת חנייה. בסופו של דבר, אתה תושב ירושלים, אתה צריך לקבל חלק מההטבות שמגיעות לך כתושב, ולהיות כמו תושב עיר אחרת.
אז שעה, כלומר, שעה או שעתיים
לא,
חינם?
אתה אומר, שמעון, שנייה, אני לא המצאתי את הגלגל. הנושא הזה קיים, ומתן הנחות לתושבים, אתה יודע, אני מסתובב בין תושבי ירושלים עכשיו הרבה, והם לא ידעו על כך. הם חשבו שככה נהוג בכל הארץ, וזה לא כך. ולכן, העוולה הזאת צריכה להיות מתוקנת, אני עומד על כך. ולגבי גובה העלויות של העוולה הזו, זה לא הצדקה. זה רק לחשוב על טובת התושב. מעבר לכך, הכל אפשרי, והכל יכול להיכלל בתקציב שיש לעיר ירושלים. אין שום סיבה בעולם שתושב ירושלים ישלם עבור שעה, שעתיים חנייה בכחול לבן ברחבי העיר.
מה לגבי חוגים? חוגים בני נוער? אנחנו שומעים שאתה גם מבטיח גם כאן.
יש פרויקט חוג חינם לכל ילד לתושבי הצפון, ששר החינוך בנט פתח השנה בפרויקט הזה, ונותן לילדי הצפון, באמת, פרויקט יפהפה. אני ראיתי אותו לפני כשנה, ישבתי עם אנשי משרד החינוך, ביקשתי מהם, כמחזיק תיק המינהל הקהילתיים, בואו נעשה את זה בירושלים. אני בכלל שקיבלתי משוב חיובי, אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, ואני אעמוד על כך שצריך לעשות את זה, משום שכמו שאתה יודע, המצב הסוציו-אקונומי של ירושלים הוא מצב בחירה. אנחנו כרגע עובדים על דרגה מספר 3 מתוך 10. אין שום סיבה שלתושבי ירושלים לא תינתן ההטבה הזו, ואני אעמוד על כך, ובעזרת השם אני גם אקבל את זה, ויוכל להעניק לתושבי ירושלים חוג חינם לכל ילד. כמובן שאנחנו מדברים על מי שזקוק, כך לא על מי שלא זקוק.
כן. מזרח ירושלים, הייתה איזושהי אווירה שברקת ניסה להטמיע, שצריך להשקיע שם, ואנחנו נשקיע שם, ובכך אנחנו נוכיח את ריבונותה של ישראל. אלקין דיבר על זה גם כן לא מעט במסגרת תפקידו כשר לענייני ירושלים, שחשוב לבדוק את הספרים שם ושהכל יהיה תחת המערכת הישראלית. הסיפור הזה של אונרה, הדברים אפשריים באמת בפועל?
זה לא רק אפשריים, הם הכרחיים. ברגע שאנחנו החלטנו ואנחנו מאמצים את זה כבר 50 שנה, ירושלים מאוחדת, זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג גם לתשתיות במזרח ירושלים, והחמור מכל, אולי לא החמור, אבל בדרגת חומרה שווה, זה נושא החינוך שם. אני לא מבין איך נתנו לכך שבמשך 50 שנה, ספרי החינוך הפלסטינים שולטים שם במערכת החינוך. אנחנו חייבים להפוך את כל המערכת החינוך במזרח העיר למערכת חינוך ישראלית של משרד החינוך, ואני רוצה לומר לך שבתקופה האחרונה בנט עושה שם עבודה נהדרת, ואני מקווה מאוד שביחד איתו אנחנו נקדם את זה כמה שיותר. זה הדבר הראשון שימנע את ההסתה הנוראית שיש במזרח העיר נגד היהודים. ואני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני בהחלט בעד. אותו דבר, גם המחדל הגדול שיש בנושא התשתיות במזרח העיר. 50 שנה לא השקיעו בתשתיות. אנחנו צריכים להשקיע, למרות שישנה בעיה גדולה, לדוגמה, להניח צינורות ביוב מתחת לבתים שלא נבנו כחוק. צריך לטפל בזה, צריך להקים מנהלת מיוחדת שתתעסק בכך. הממשלה חייבת לתקצב פה מיליארדים של שקלים. זה נכון שאלקין בשנה האחרונה התאג לתקציב, ואני מברך על כך. אני מקווה שהתקציב יהיה בהרבה יותר גדול, ומה שיותר חשוב זה שגם מישהו ינהל את זה. כלומר, אנחנו לא צריכים לקבל רק תקציב, אלא מישהו יבצע את זה וידאג להקטין את הפערים בתשתיות שקיימות בין מזרח למערב.
הזכרת, קודם כל אני חייב לציין שבתוך כמה משפטים פעמיים שיבחת את השר בנט, שכרגע תומך באלקין, שזה יפה ומעניין.
לא, ממש, אני רוצה לומר לך שאני יכול לומר את זה כבר על עם ועדה, אני אין לי בליבי על בנט, למרות שאני חושב שהוא טעה בתמיכה הזו. אני מאוד אוהב את נפתלי, ואנחנו ידידים טובים, להזכיר לך שגם שנינו יוצאי נתניהו, שנינו עבדנו יוצאי נתניהו בתקופות שונות.
פליטי נתניהו.
יש בינינו מערכת יחסים נהדרת, גם ביני לבין בנט, וגם ביני לבין אנשי לשכתו, ואני בהחלט חושב שיום לאחר הבחירות, המערכת תעבוד בצורה מאוד מאוד רצינית ופעילה.
אני חושב עוד שאלה אחת בנושא הזה של מזרח ירושלים, תוכל ליישם החלטות נגד אותה בנייה בלתי חוקית שהזכרת בדבריך, בלי לעורר מאומות וסערות שיכולות להציס את כל העיר?
תראה, אני חושב שאלה דברים מאוד חשובים. לאט לאט מגיעים להבנה, גם תושבי מזרח העיר, שאי אפשר להמשיך עם הבנייה בלתי חוקית הזאת ולקבל שירותים כדת וכדין כפי שמגיע להם. אתה לא יכול להניח צינור ביוב מתחת לבניין שנבנה בצורה בלתי חוקית. בסופו של דבר מה שקורה זה שהם מבינים שהם חייבים לחיות בתנאים נורמליים מצד אחד, אבל מצד שני צריכים לטפל בנושא של הבנייה בלתי חוקית. אני בטח לא אעשה את זה בצורה כזאת שתגרום לרעשים ולהרבה רעש. אני לא מאלה מה שעושים הרבה רעש, אלא אני מאלה מה שמבצעים. ואני אומר לך שבה חמש שנים האחרונות, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, שהייתי מחזיק תיק הבניינים הקהילתיים, והכרתי את השכונות במזרח ירושלים בצורה טובה מאוד, וגם טיפלתי בהם באופן אישי. היו לי הרבה פגישות איתם, עם ראשי המנהלים הקהילתיים שם. אני חושב שיש פרטנר להגיע להסכמות בנושא הזה.
כולל להרוס בתים כשצריך, וזה לא יחולל מאומות.
אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה.
אבל אתה מכיר את הדקויות, אתה נמצא בעיר.
בהחלט צריכה להיות הידברות בנושא הזה, ונטפל בזה.
שאלה נוספת, אולי ככה לקראת סיום. איך אתה רואה את תמיכתו של הפלג הירושלמי באלקין? זאת אומרת, זה דבר ש... אמנם אתה לא פרשן, אבל בכל זאת...
אני אעשה את זה מה שאני לא נוהג, מה שאני לא נוהג לעשות. אני אשאל אותך, איך אתה רואה את זה? האם זה נראה לך נורמלי? האם זה נראה לך סביר? זה מראה על התנהגות היסטרית של בנט. נכון, אמנם שההסכם הזה כבר קיים מזמן, והסתירו את זה. הרכישה ההמונית שלו, מהתמיכה שיש לו, מביאה אותו לידי כך שהוא מפרסם את זה שבוע לפני הבחירות, כי אולי הוא חושב לרגע שזה יעזור. אבל בהחלט אני...
רגע, ההתנהלות היסטרית של אלקין, אתה מתכוון?
כן, כן.
כי אמרת של בנט, לא, פשוט...
סליחה.
ילקח לי זמן לנסות לפענח למה בנט פה היסטרי, אבל בסדר, בסוף נפל האסימון. אז זאת אומרת, התנהלות היסטרית של אלקין.
כן.
כן.
עקב נטישה המונית שלו של בוחרים, והוא כבר סגר את זה מזמן, רק הוא דואג לפרסם את זה עכשיו.
משה ליאון, מועמד לראשות עיריית ירושלים, פחות משבוע ונדע תוצאות. תודה רבה לך.
תודה.
כל טוב. הצעת חוק מעניינת מונחת על שולחנה של הכנסת, וזה לקראת יום הבחירות לרשויות המוניציפליות. כל מי שלא יצביע לא יוכל לממש את יום השבתון שניתן לו, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מי שעומד מאחורי ההצעה הזאת, יושב ראש סיעת כולנו, חבר הכנסת רועי פולקמן, שלום לך.
שלום שמעון.
למה?
שמע, כשהחוק הזה חוקק, לדעתי ב-2014, האמת שהתחושה היא שלא חשבו על הפרטים, ואני כיו"ר ועדת המשנה לעסקים קטנים בכנסת, מבין גם את המשמעות האדירה שבו אתה משבית, ולא חסרים, אני תמיד שמח שיש זמן עם המשפחה, אבל לא חסרים חופשות במדינת ישראל. ותחשוב על השלטון המקומי, שבו אחוזי ההצבעה לא פעם ולא מעט מקומות בארץ, מגיעים ל-30%, 40%, זאת אומרת, אחד משלושה מצביע. עכשיו, כמובן שהמטרה היא שהמספרים יעלו ונגיע ל-60% ו-70%, אבל זה נורא פשוט. היום זה לא נועד סתם כי יהיה יום פסטיבל ואנשים ילכו לקניות, אלא נועד לזה לעודד הצבעה. ולכן, האמירה היא מאוד פשוטה. אם אתה מצביע, חותמים לך על אישור הצבעה בקלפי, ואת זה אתה יכול להראות למעסיק. אם לא, לא, אין פה איזו רגולציה קופה, מעסיק יוכל בשיקול דעתו, אם העסק עובד, להגיד לך, שמה, זה יהיה על חשבונך. אין סיבה לתת אוטומטית, גורף. דרך אגב, בכלל יש לקונה, כי גם אנשים שהם לא בעלי זכות הצבעה בישראל מקבלים יום חופש, עובדים זרים, כולם. זאת אומרת, באו ולא חשבו על הפרטים. אמרו, כל המשק בשבתון, עם כל המשמעויות של זה, לכל המעסיקים במשק, העיקר כי יש הצבעה. אני חושב שזה קצת הגזמה.
זה קצת רשלני גם, זאת אומרת, האופן שבו אתה מתאר שדברים כאלה הוחלטו.
אני מסכים איתך שלא פעם יש כל מיני אינטרסים בין השאר למפלגות שיש להם מרכז ופריימריז וכל זה, שזו הזדמנות לקבל הרבה מאוד עובדים בצורה הזאת בלי כסף, כי ברגע שיש יום שבתון אתה יכול לקלוט הרבה יותר פעילים שיעבדו אצלך. אני יכול להבין את השיקולים מבחינת המפלגות, למה זה טוב שאתה נותן בעצם יום על חשבון המדינה שכל הפעילים האלה יעבדו אצלך, אבל כמדינת ישראל ככלל, אני כמובן בעד לעודד שמקסימום אזרחים יצביעו, אבל זה גם נראה לי מאוד פשוט. תבוא, תצביע, יחתמו לך על אישור שהצבעת, ומאותו רגע תקבל יום חופש. אם אתה החלטת לא להצביע, או שמאיזושהי סיבה אתה לא בעל זכות הצבעה בישראל, עם כל הכבוד, אפשר ללכת לעבודה, מעסיקים לא צריכים לסבול. זה עולה כ-2 מיליארד שקלים היום הזה, 2 מיליארד שקלים.
2 מיליארד שקלים, אז אתה אומר, אם אנחנו רק 40% או 50% ילכו, אז הרווחנו את המיליארד שקלים לקופת המדינה, וזה דבר...
אז בהחלט חלק מהאנשים שלא מצביעים, אם המעסיק חפץ את הכך, יכול להיות שיהיו מעסיקים שיגידו, אני בכל מקרה לא סוגר היום את העסק, כי חלק מהעובדים לא באו. אבל אז, או שבאמת אנשים ילכו להצביע, או שאנשים יבואו לעבודה.
ואתה אומר לנו שזה אפשרי גם אם בעצם אתה מגיע למקום עבודה, והוא נמצא, הוא לא נמצא.
תראה, זה כבר כניסה לניו, אתה כמובן צודק, זה כבר שיקול של כל עסק ועסק. אבל, ובאמת, מה שקורה בו, ואם העבודה שלך היא עצמאית או לא עצמאית, אני לא אכנס לזה, אבל יש כל מיני סוגים של עסקים במדינת ישראל. אבל בסוף, בידי המעסיק צריך להיות כלי לא אוטומטית, כל מדינת ישראל קופים על כל העסקים, על כל העובדים במדינת ישראל, ואומרים, חבר'ה, לא משנה מה קורה, המשק מושבת על כל המיליארדים שכרוכים בזה, כי יש יום הצבעות, כי זה אולי משרת קצת את המנגנון המפלגתי של מפלגות אלה ואחרות. אלא, בוא נחשוב על טובת הכלל, ועל טובת העסקים במדינת ישראל והציבור, ולכן, הצבעה כן, זמן חופשי עלת בשביל הצבעה כן. אני חייב לומר לך גם בינינו, שמעון, חושב שמי שבאמת חשוב לו להצביע, זה לא שיום יום החופש הזה, או סליחה, היום שלפני יום החופש, זה מה שהפריע לאנשים להצביע, אני חייב לומר. זאת אומרת, אני יכול, אתה יכול לבוא לפני העבודה ואחרי העבודה, וזה שיש מסגרות לילדים, זה גם יתרון.
אפשר לקפוץ גם באמצע.
אני לא חושב שזה היה השיקול, אבל אפשר בהחלט לנהוג יותר באחריות. אני חושב שהחוק הזה חוקק קצת בצורה חפוזה, בלי לשים לב לפרטים, ויש מקום לתקן אותו.
מה קורה אצלנו בבחירות הכלליות? זאת אומרת, שמה גם החופש הוא...
כן, זה אותו. זה אותו דבר, ותחשוב שאנחנו מדברים פה על באמת פעמיים ימי חופש כלליים במדינת ישראל, מקצה לקצה, כולל מסגרות, כולל ילדים, כולל עובדים שהם עצמאים, ואם הם לא עובדים, אתה יודע, הם לא מרוויחים, כולל הכל, שברגע שהרי לילדים אין מסגרת, אז אתה גם לא יכול ללכת לעבוד, גם אם אתה רוצה או עצמאי או נותן שירות. ולכן אני חושב שהחוק הזה טיפה חוקקו אותו בחופזה ואפשר לדייק אותו.
חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו, אנחנו נעקוב אם יהיו מתנגדים לדבר הזה, שזה מעניין להסתכל על, על מפת הכנסת. תודה רבה לך.
תודה רבה שם.
יום טוב. במוצאי השבת הקרובה מתוכנן להתקיים בתיאטרון תמונה שבתל אביב אירוע לכבודה של משוררת ערבייה ישראלית שהורשעה ונכלאה כבר בעוון הסתה ותמיכה בטרור. היא שוחררה בתקופה האחרונה מהמאסר ובתמונה מכינים לכבודה אירוע. המשנה לראש עיריית תל אביב, ארנון גלעדי, שכבר נמצא איתנו על הקו, פונה לשרה מירי רגב ומבקש להפסיק את תקצוב התיאטרון. שלום לך.
שלום לכם.
אז בוא ספר לנו מה, מי המסיטה וקצת היסטוריה.
אני לא מדבר על מסיטה, אני מדבר על דבר עקרוני ומהותי. לא יכול להיות שתיאטרון שממומן מכספי ציבור יעשה נושאים או הצגות או יעלה לסדר היום דברים של אנשים שהם חותרים תחת מדינת ישראל, וזה לא משנה כרגע אם זוהי, והיה ביום חמישי שעבר בתיאטרון ערבי-יהודי ביפו, גם כן נושא של מחבלת שמפארים את שמה, מאדירים את שמה בציבור, כאשר היא הורשעה גם פה וגם פה. יש בעיה למדינת
רגע, אתה מדבר, ביום, מה שהיה ביום חמישי זה גם כן על אותה, זה, אותה מחבלת
זה לא מחבלת ספציפ... אחרת, זו ששוחררה מהמאסר. זה מישהי אחרת, ופה זה מישהי אחרת.
אנחנו מדברים כרגע, זאת אומרת, האירוע רק שנהיה מפוקסים, האירוע שאנחנו מדברים עליו ביום, במוצאי שבת הקרובה, מדברים על טרין טאטור. שהיא כתבה את השיר התקומם עמי, התקומם נגדם, עליו היא כבר נעצרה לפני 3 שנים, והשנה היא נעשרה לחמישה חודשים, ואתה אומר, חוץ מזה גם היה עוד אירוע ביום חמישי.
היה אירוע בתיאטרון ערבי, יהודי ערבי ביפו, שגם שם הייתה השגה שבה מפארת ומאדירה, מחבלת שישבה במעצר, ישבה במעצר. עכשיו, אני אומר, זכותם של כל אחד להביע את דעתו, אבל לא יכול להיות שלוקחים אנשים שמורשעים, מורשעים בדין ומאדירים ומפארים, והופכים אותם להיות מורשת, שבני הנוער יזדהו איתם. נשמע הגיוני, זה משהו שיש בו אבסורד, זה משהו שאי אפשר, אפשר לעבור עליו בשתיקה.
והפנייה שלך לשרה בעצם הוא גם מתבסס על חוק הנאמנות ועל לא מעט הצהרות של השרה עצמה.
אם חוק נאמנות או בלי חוק נאמנות, בשום מדינה מתוקנת, בשום מדינה מתוקנת, בכספי ציבור, לא ניתן להדיר אנשים שהורשעו. נקודה. ואין פה משחק בכלל. מה זה משנה חוק הנאמנות או לא חוק הנאמנות?
מה לגבי העירייה, מעורבות העירייה, בתור המשנה לראש העירייה?
גם פניתי לראש העיר, אבל התקציבים בסופו של דבר הם תקציבים שבאים מהממשלה.
עד עכשיו עוד לא קיבלת תגובה מהשרה או משהו כזה.
עוד לא.
אנחנו נצא.
אני מאמין. אני מאמין שתטפל בזה ויודעת לטפל בנושאים כאלו, ואני מקווה שאכן שר האוצר ייתן את ידו לנושא של קיזוז התקציבים במערכות שמסיתים כנגד מדינת...
למה הדבר הזה צריך לעבור דרך שר האוצר? תקציבים כאלה?
למה? זה תקנות כן. שנקבע ששר האוצר, השרה היא הממליצה והשר הוא המאשר.
ולמיטב הבנתך, זה קודם כל יעבור אותה ונשאר רק לקוות שהשר כחלון יקבל את הדבר.
אני בטוח שהוא יקבל, למה זה לא משהו איזוטרי, זה משהו שהוא מהותי, זה מישהו שהוא רושעה, זה מישהו שקראה לפגוע במדינת ישראל ובתושבי מדינת ישראל.
כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, דווקא לאור העבר של אותה משוררת ערבייה ישראלית, כאשר היא לפני 3 שנים הייתה אמורה להיכנס למעצר או מאסר, אז מיד כל מיני אומנים ישראלים הם ככה השתפכו והיו נגד והפגינו ומחו איך פוגעים במשוררת. אתה לא חושש שפנייה כזאת כמו שלך או מהלך של השרה רגב יכול לגרום להאדרה שלה עצמה בעיני התרבות הישראלית?
זה דבר שחוזר וחוזר תמיד באותו ריטואל. כשיש משהו שהוא נגד מדינת ישראל, יש קבוצות גדולות בתוך, קבוצות מעטות בתוך החברה הישראלית, שרובם נמנים עם הברנז'ה כזו או אחרת של התרבות הישראלית, שקופצים ואומרים, זכויות האדם, חופש הביטוי, חופש הביטוי תמיד אצלם הוא חד צדדי. הוא לא חופש הביטוי, הוא רב צדדי, הוא חד צדדי. ואנחנו יודעים שהם יקפצו, ואנחנו יודעים שהם ירוצו למוסדות כאלו ואחרים, אפילו הם מגיעים לפעמים גם לאום.
כן, ואתה אומר למרות זאת שווה, הנזק שווה.
שווה כדי בסופו של דבר, מה שמנסים להפוך את הנושא הזה כחלק משורש של פטריוטיות פלסטינאית, וזה מה שהם רוצים שהילדים הפלסטינאים או הערבים במדינת ישראל ילמדו. אני חושב שהדבר ברור שזה צריך להיעלם מתוך העולם, ובסופו של דבר מדינת ישראל היא מדינה של כל אזרחיה. נכון שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, אבל למדינה של האזרחים, והאזרחים צריכים להיות בסופו של דבר נאמנים למדינה ולשלטון במדינה. יש כל כמה שנים בחירות, יצליחו לשנות את הלך הרוח על הכיפק. לא מצליחים, הם צריכים להיות נאמנים למדינת ישראל ולחוקיה.
ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית תל אביב, יחד איתך אנחנו נחכה לתשובתם של השרים רגב את כחלון. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
כל טוב. עכשיו אנחנו רוצים לספר על מיזם חדש יחסית, מיזם משותף למכללת אורות ישראל ולעמותת זהות, והמיזם הזה שהחל בשנה הנוכחית, הוא מקיים הכשרה מקצועית, אקדמית, לבנות השירות הלאומי, שעוסקות בהוראת זהות יהודית בבתי הספר. אנחנו רוצים לשוחח על המיזם המעניין הזה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מנכ״ל זהות, מנכ״ל העמותה, ישראל בן פזי, שלום לך.
שלום, שלום.
תסביר לנו מה לומדים שם.
בעצם ההכשרות של זהות, שנתנו להם שידרוג משמעותי השנה בשיתוף פעולה עם מכללת אורות ישראל, נועדו להכשיר את הבת לעמוד ולהעביר לתכני יהדות, מורשת וציונות מול הכיתה. ובגלל שלבת יש תפקיד כל כך משמעותי, אנחנו צריכים לעטוף אותה ולתת לה את הכלים המתאימים. אז אנחנו מלמדים אותה כלים להעביר מסר, להפוך מסר למשחק, להפוך מסר לתוצר חזותי, שימוש בכלי תיאטרון, דרמה, והכלים הבסיסיים שבעצם כל מורה צריך, עבודה מול כיתה, עמידה מול כיתה, עבודה בצוות, טיפול בבעיות משמעת. בעצם את כל הכלים האלו אנחנו נותנים לבת כדי שהיא תוכל לעמוד בצורה הכי טובה במשימה שלה.
והדבר הזה, לכאורה, נעזוב את העניין של דקויות של המסרים, אבל כל הנושא הזה של עמידה מול כיתה, טיפול במשמעת, דרך העברת מסרים, מבלי להתייחס לתוכן, אלה דברים שלכאורה אמורים היו להיות חלק מההכשרה של כל בת שירות שהמערכת מציבה אותה מול כיתה.
זה נכון, אבל קודם כל, לא כל בת שירות זה התפקיד שלה. זאת אומרת, בזהות, התפקיד של הבנות הוא ממש לעמוד מול כיתה ולהעביר מסר. זה לא קורה בכלל התקנים של השירות לאומי במערכת החינוך. ולכן דקה פה חשוב לתת להם מעטפת יותר רצינית, שבאמת מכשירה אותה לתפקיד.
ועכשיו, בכמה בנות מדובר ש... בעצם הן עובדות יחד עם העמותה שלכם?
בזהות עובדות 250 בנות על כלל המרכזים, זה בעצם פעילות שפזורה על 70 מרכזים בכל הארץ, שזהות היא זאת שעושה להם את ההכשרות וכחלק מהתוכן. ההכשרה היא בעצם איזה סוג של הכשרה הוליסטית שחלקה מתבצעת לפני השירות, חלקה מתבצעת תוך כדי השירות, כשכבר הבנות חובות את העמידה בכיתה, ועכשיו הן עומדות על שפת הבריכה, אלה הן כבר קפצו למים, ואז אנחנו מלווים אותם לאורך השנה. ובכל מרכז יש מנחה צמודה שעוטפת ומלווה את הבנות, הן מצד הסוכן והן ברמה הרגשית והרוחנית.
זאת אומרת, אם יש מישהו מאיתנו שחשד וחשש ונבהל, שמה כאן מלמדים את הבנות איך להעביר מסרים יהודיים חלילה במגפת ההדתה שכולנו מבועטים ממנה, אז לא, אנחנו מדברים על בנות שכבר נמצאות במערכת שתכליתה להעביר מסרים יהודיים ציוניים וערכיים וכאלה, רק השאלה היא איך לעשות את זה באופן המקצועי והטוב יותר.
זה נכון, כשפה באמת השיתוף פעולה עם מכללת אורות ישראל, שהיא מובילה בתחום המקצועי, בתחום האקדמי, בעצם יוצר לנו איכות הכשרה יותר גבוהה עבור הבת. אנחנו לא מכשירים לבד כעמותה את הבנות, אלא צוות חינוכי ומקצועי של אורות ישראל מלווה אותנו בכל שלבי ההכשרה, החל מהמרצים עצמם שהם מעבירים את התכנים, וחלה באמת במתן עצות וליווי למקרים פרטניים.
אם אני מבין נכון, בין השאר ההכשרה הזאת גם כוללת התמודדות עם מקרים מורכבים, ילדים בסיכון, ילדים מבתים במצבים מאוד מורכבים, ואיך נוגעים בנקודות האלה?
זה באמת נקרא לזה העבודה יותר פרטנית של הבת אל מול הילד שהיא נפגשת איתו. ימי ההכשרה הגדולים שמיועדים לכל הבנות, הם מתעסקים בדברים הגדולים, נקרא לזה בלבנות הגדולות של התפקיד. דווקא לתחום הזה שציינת, תפקיד המנחה, מרכז הוא הרבה יותר חשוב. בכל מרכז יש מנחה שמלווה את הבנות באופן אישי, וכשהבת נתקלת בסיטואציה, תקרא לה קצת יותר מיוחדת, פחות שגרתית, היא מקבלת ליווי מהמנחה המקומית במרכז.
זאת אומרת, זה לא נוגע להכשרה הספציפית שאתם מדברים עליה.
נכון, ההכשרה הספציפית הזאת והשינוי שעשינו השנה ביחד עם מכללת אורות ישראל, הוא מתעסק באמת בכלים הבסיסיים שבה צריכה בשביל אחר כך לעמוד מול כיתה ולהעביר מסרים בתחום היהדות, המורשת והציונות בצורה מקצועית וטובה.
יפה, ואולי בעקבות זה שתעשינה את הדברים בצורה יותר מקצועית וטובה, יש סיכוי יותר גדול שהן גם תחלטנה להשתלב במערכת החינוך אחרי השירות הלאומי, נכון?
כן, אני חושב שבאופן טבעי, בת שבוחרת לעבוד בזהות, לעשות את השירות הלאומי שלה בזהות, היא כזאת שמראש יש קורלציה, יש התאמה מאוד גבוהה בין אוכלוסיית הבנות הזאת לאלה שביום מן הימים יבחרו גם במקצוע ההוראה. כי זה נושא שהוא קשור לתכונות הבסיסיות של הבן אדם.
כן. ישראל בן פזי, מנכ"ל זהות, תודה רבה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה.
תודה, תודה, יום טוב.
כל טוב, שלום. אפליקציה חדשה מבקשת לסייע להורים לסדר את היום של הילדים שלהם. כאן איתנו על קו הטלפון, מפתח האפליקציה. רועי סבח, שלום לך.
אהלן, מה שלומך?
אני בסדר גמור, בוא תסביר לנו איזו בעיה האפליקציה שפיתחת מנסה לפתור, ובעיקר איך.
מצוין, אני שמח באמת ככה שיש לי את הזכות להציג את זה ולפתח יותר מודעות להורים. אז ככה, כולם יודעים באמת, הילדים של היום, אתה יודע ככה, באמת המכשיר אייפד, טאבלט, אייפון, אנדרואיד, וגם הטלוויזיות החכמות והמשחקים ביניהם פשוט שאבו להם את החיים. זאת אומרת שאתה יודע, עכשיו מגיע שעת המשימה, יכול להיות שהורה רוצה שעכשיו ארוחת ערב כולם יגיעו לשולחן האוכל, יכול להיות לימודים, יכול להיות שעת שינה, שזה פיזיולוגי לגוף ומאוד מאוד חשוב, ואז באמת מתחיל הנועל הידוע, אמא עוד 5 דקות, אבא עוד 10 דקות. ואני בעצם זיהיתי את המצב הזה כפוטנציאל שהיום להורים אין כלי אמיתי לבוא בהתמודדות במצב הזה. ולכן באמת פיתחתי את אפליקציית האלוקית.
וזה אומר מה? בעצם שליטה מרחוק על המכשיר שבידיים של הילד.
אני רוצה רק לדייק, יותר נכון להגיד, לנהל את זמן המסך מאשר שליטה מרחוק על מכשיר הילד, כי זה קצת יכול ליצור בלבול. אנחנו בעצם, הדגש שלנו, זה לא לראות אם, מה הוא עשה עכשיו בוואטסאפ או באיזה אתר הוא קולש, אלא יותר באמת לנהל את זמן המסך שלו, שאני בסופו של דבר רוצה שהוא יתפנה לטובת זמן המשימה של הלימודים, שילך לישון ומשימות כדומה. איך אנחנו בעצם מייצרים את הדבר הזה? אנחנו החלטנו, אנחנו בעצם ראינו שיש תגובה מאוד טובה להסחות דעת. אז בעצם אנחנו מפעילים בהדרגתיות על מכשיר הטלפון, על המסך או על אייפד, כל מכשיר אפשרי, אנחנו מפעילים הסחת דעת. מה זה אומר? זה אומר שאם הילד עכשיו נמצא כרגע במשחק שהוא משחק באתר שהוא גולש, אז הוא בעצם מתחיל לקבל הודעות קופצות על המסך, כמובן שקשורות למשימה, יתחיל לקבל רטט, צלצולים, והדברים האלה יצליחו את דעתו, כלומר יגרמו לו פחות ליהנות מהפעולה שאותה הוא מבצע, ויהיה לו הרבה יותר קל למשך זמן להתפנות לטובת המשימה.
זאת אומרת שאנחנו הולכים פשוט להפריע לו.
סליחה?
אנחנו הולכים פשוט להפריע לו.
נכון, זה סוג של, אפשר לקרוא לזה גם הפרעה, הסחת דעת, הצקה, כן. נכון.
זה גורר אותנו ל... מריבה אחרת בין ההורים לילדים, כמו שאתה יכול לשער. מה אתם עושים לי עכשיו? אני רוצה לשחק. מה אתם עם הצלצולים וההודעות האלה? אי אפשר ככה, אל תיגעו לי, אל תזו, וצעקות מאומה ורעש.
אז קודם כל אני שמח, אז קודם כל אני שמח באמת שאתה מעלה את הנקודה הזו, ואני גם באמת אגיב. אז קודם כל, הרעיון הוא הכלי, אני שם דגש שזה כלי, וזה לא תחליף לחינוך, וזה לא תחליף לתקשורת נכונה עם הילד. כלומר, זה מתווסף לתקשורת הנכונה עם הילד. בוא ניקח דוגמה. עכשיו באמת ביקשת מהילד, נגיד לעשות שיעורים או להגיע לארוחת ערב, והצבת לו בשמונה ארוחת ערב. והילד והיה הגיע שמונה והוא החליט לא להתפנות, אז אתה מפעיל באמת אילוקית. עכשיו, המצב שאתה מתאר פה, זה מצב שיכול לקרות בהרבה מאוד מובנים. בעיקר במובנים ככל שאתה נהיה יותר אגרסיבי, כמו לוקח לו את הטלפון, כמו צועק עליו, או עושה לו דברים קצת יותר קשים. אנחנו החלטנו באילוקית לגרום לעשות את זה בהדרגתיות, ואיך אומרים, לתת לילד להמשיך לעשות את הפעולה שהוא נהנה ממנה, אבל בעצם להפחית ממנו את ההנאה. אז כן, הוא יכול לבוא ולהתלונן, אמא, מה זה, קופץ לי התראות, קופץ לי זה, אבל האמא תגיד לו, נכון, אבל ביקשתי ממך גם להגיע לשעת האוכל, עכשיו זה שעת האוכל. אז אתה מבין, בעצם זה סוג של, במקום שאמא עכשיו תשב על הראש של הילד, יש משהו שיכול לעזור לה.
רק שנבין, וגם אולי וככה נזהיר את הילדים המבועלים והמבועתים, בסופו של דבר, זאת אומרת, לא תשמע לצלצולים שהולכים ונעים יותר ויותר דחופים, או להודעות תזכורת שהופכות להיות יותר ויותר דחופות, המכשיר יכבה.
לא, זה לא נכון. אנחנו...
לא, עד כדי כך.
אנחנו... לא, לא, לא.
לא כאלה נוראים.
חשוב לנו שהבחירה תעשה מהצד של הילד, ולא כי ההורה כפה עליו. אתה מבין את ההבדלים פה. כי אם עכשיו היינו באמת עושים את מה שאתה מציין, והיינו עושים בלוק לגמרי, אתה יודע, חוסמים האלה את המכשיר, אז איך אומרים, אולי השגת את המטרה שלך, אבל הדווח הארוך, איך זה עזר לילד, איך בעצם לקחת אותו למקום טוב יותר מבחינת בניית ערכים, וזה משהו שמאוד חשוב לנו באלוקית. בגלל זה הכל מתבצע בדרגתיות, ועל פי, אתה יודע, היכולת שהילד בא ומחליט, אני בא עכשיו לאכול.
בכל מקרה אפשר כאן להוסיף, כיוון שהזכרת את הנושא הזה של תקשורת טובה וחינוך, שאתם לא באים להחליף את שני המושגים הללו, אז הוא יכול להיות שתקשורת טובה בין הורה לילד, הוא יכולה לומר, בואו נראה את ההורה והילד יושבים ומתכננים ביחד. תראה, בשעה הזאת וזאת קבענו, בואו נאמר ככה שאם אחרת ב-10 דקות, בואו נעשה את זה ביחד, נגיע למסקנה שמאיחור של 10 דקות נתחיל את ההטרדה הזאת של האפליקציה, ואז הילד פחות יתמרמר וישליך אבנים ובליסטראות על ההורים שלו, אלא יבין שהוא שותף למהלך ביחד.
נכון, 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 זה בדיוק המטרה.
איך היענות לאפליקציה שכזאת?
זהו, אני בדיוק באתי לגעת בנקודה הזאת, אנחנו כרגע כבר יש לנו מאות הרשמות מאז שאנחנו התחלנו, שזה ממש לא מזמן, לפני באזור השבועיים, באמת ככה שאיננו קצת עם פרסום יותר אגרסיבי, וברגע שהמודעות עלתה וההורים גילו את זה, הם התחילו להפעיל משימות, ואני חייב להגיד לך, אני בדיוק עברתי על זה מספר ימים, אנחנו בעצם עכשיו בגרסה הקרובה, אנחנו הולכים לבנות גרף להורים, ממש בלחיצה אחת הם יכולים לראות את זה, איך באמת הילד, האפקט, איך זה משפיע על הילד מתחילת התהליך, כלומר מהפעלת המשימה הראשונה, ועד למשימה העשירית או החמישית. אנחנו בעצם הצלחנו לראות שהילדים בהתחלה יש להם את הסוג של, אתה יודע, זה לשחק אותה, זה לא מפריע לי, והם כאילו עדיין בטלפון, אבל ככל שהם מתחילים להבין באמת מה זה האלוקית ולחוות את המוצר, הם פחות באמת נהנים מהטלפון ויותר מתפנים לטובת שעת המשימה שלהם.
זאת אומרת, זה חינוך הדרגתי, מה שאתה
נכון.
אומר. נכון. ובעצם כשאתה אומר לנו שכאשר, לא הבנתי את המשפט, שמעת כשהמודעות של ההורים עלתה, הם התחילו להפעיל משימות. מה הכוונה? זאת אומרת, יותר משימות ניתנו לילדים בגלל שיש סיכוי שהם יתייחסו?
בדיוק. בגלל שהם רואים, קודם כל, זה היה משתי כיוונים. גם מהכיוון הזה באמת, מה שאתה הצגת כרגע, כשההורים בעצם ראו שהם מפעילים משימה, והילדים מתחילים, אתה יודע, ממשימה למשימה להיות יותר קשובים, אז אתה יודע, זה נתן להם תמריץ, זה נתן להם כוח, יש לנו פה כלי בידיים. עכשיו חשוב להבין שזה לא הפעלתי פעם אחת, הצליח או לא הצליח. כי יש כאן אפקט פסיכולוגי שיש לו עניין של מספר פעמים. ובגלל זה חשוב, אתה יודע, לבוא כהורה וכילד, בייחוד שהוא לומד התנהגות, אז אנחנו צריכים להפעיל לו מספר פעמים ולהיות עקביים. בגלל זה גם באפליקציה אנחנו מאפשרים שם לעשות משימה מתוזמנת, ליום, לשבוע, וככה אתה יודע, איך אומרים, זה חוסך ממך את המצב הזה ששכחתי. הכל כבר הכל כבר מתוזמן.
זאת אומרת, הורים יכולים לטוס לחו"ל לשבוע, ולדעת שבשעה 8 בערב יתחיל הטלפון להטריד את הילדים, ואולי
להשיח את דעתם
שהם ילכו למשימות כאלה ואחרות.
עכשיו, נכון, ממש ככה, חשוב לי גם לציין שבזמן שההורים בחול, הם גם יכולים לראות, אנחנו ממש מראים להם את זה, כמה זמן, מתוך זמן המשימה, הילד החליט, אתה יודע, להשתעשע עם הטלפון ולהיות במשחקים שלו, לבין כמה הוא באמת עכשיו הניח את הטלפון בצד. ולפי זה, אתה יודע, הם יכולים גם לתגמל אותו בכל הכבוד, אנחנו רואים שאתה באמת, אתה יודע, ככה באמת שם יותר דגש על השעות שינה שלך.
זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו נדע ש... בכעבור כך וכך הפרעות הוא נכנע ועבר למשימה, אני בכוונה מבטא את זה ככה, הוא נכנע ועבר למשימה, אז אנחנו יודעים שהוא באמת, איזה פלח זמן הוא באמת הקדיש למשימה ואיזה פלח זמן הוא ניסה בכל זאת להתמרד.
נכון, ממש ככה.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אין לך איזשהו חשש שיעוטו עליך ארגוני... זכויות הילד ויגידו לך, תשמע, אתה פשוט הופך אותם לנתונים תחת חסדו של האח הגדול, או ליתר דיוק האב הגדול או האם הגדולה, ואתה מונע מהם את חופש היצירה וחופש החיים בסך הכל.
אז אני אגיב לך, קודם כל אני חושב שהמצב היום הקיים בשטח הוא מצב מאוד מאכזב, כבר ככה שהילדים בוחרים להיות נשאבים את זמנם בתוך הטלפון, לא הולכים מחוץ לתקשר, לא בוחרים ללכת באמת ליצור קומוניקציה טובה עם המשפחה. אז אני חושב שכבר יש לנו בעיה שאנחנו באמת הרבה מאוד הורים מחפשים לדרכים ופתרונות מה כן אפשר לעשות. אז לבוא ובאמת להשתמש בכלי הזה באמת יכול להיות כעזר. אני שוב אציין ואגיד את זה. האפליקציה הזאת היא לא תחליף לתקשורת. אם איך שהתקשורת צריכה להתבצע, זה דבר מאוד חשוב בין ההורה לילד. אבל בהחלט, כדי לבוא ואיך אומרים, לתת כלי אמיתי יותר למה שקיים היום, לתסכול הזה, שההורים לא יודעים איך להתמודד איתו, זה בעיה. באמת אני אומר לך, זה בעיה, ההורים לא יודעים איך להתמודד עם זה. ואני ראיתי את זה על החייניות שלי ומשם הגיע גם הרעיון. אז באמת זה בהחלט יכול להיות כלי לבוא, איך אומרים, לקחת את זה לבדיקה.
יש סיכוי שיתפוס גם בחול?
בוודאי, בוודאי. כן. איזה שאלה, אתה יודע,
אנשים זה לא אנשים, ממציא.
בעיה זה בעיה.
אף אחד לא מפתח אפליקציה בשביל השוק הישראלי, כולם בונים על העולם הגדול והכסף הענק, נכון?
אני חייב להגיד שאתה צודק ברוב התכלית המוחלט של האפליקציות לגמרי, אבל בגלל שמדובר כאן בילדים, אנחנו גם מרימים שיחות טלפון, באמת לראות שחשוב לנו מאוד לראות שאתה יודע, שהתהליך באמת תורם להורה ושהוא מסתדר עם הכל. אז אין ספק, אתה יודע, כולם בסופו של דבר רוצים להרוויח ולהתאשר באיזשהו מידה מסוימת. אבל פה חשוב לנו יותר באמת לראות שאנחנו באמת מספקים את הכלי הזה כמשהו שהוא עובד בשביל ההורה. זה מאוד חשוב לנו. כן.
ועכשיו נשאר להשאיר להחלטתם של ההורים ושל הילדים אם להגדיר את האפליקציה הזאת כאפליקציה מחנכת או אפליקציה חונקת. כל אחד והגישה שלו. רועי סבח, תודה רבה לך.
תודה לך.
כל טוב, שלום.
ביי ביי.
עד כאן, יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לארנון גלעדי. למשה ליאון, לחבר הכנסת רועי פולקמן, לישראל בן פזי, לרועי סבח, לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.